אנחנו מתחילים היום את מאמר למלאך הידיעות בישראל. לא צילמנו דפים מתוך הנחה שלכולם יש כמובן ספרי אורות, ולמי שאין ספר אורות, אז לא יודע, הוא בחזקת אדם. בקיצור, הוא חייב לעשות תשובה ולקנות ספר אורות. אבל מקסימום לקחת פה בית מדרש ולרכוש. יש ספר אורות, זה ספר שאין בית יהודי שלם מבלעדיו. בסדר, גם מי שלא מבין ספר אורות, זה חייב להיות במדף בבית, כמו הספר המלאך רזיאל, זה שומר סגולה על הבית. בכל מקרה, אנחנו רוצים להתחיל את מאמר למלאך הידיעות בישראל. שבוע שעבר נתנו הקדמה, והיום אנחנו נתחיל את המאמר בפנים. אני חוזר בקצרה למי שלא היה, וגם מי שהיה, אנחנו עושים פה איזשהו תמצות. מאמר למלאך הידיעות בישראל זה אחד המאמרים החשובים והמרכזיים שקיימים במשנת הרב קוק. זאת אומרת שזה אחד המאמרים והמרכזיים החשובים שנכתבו אי פעם בהגות העולמית, כי הרב קוק הידוע וכו'. ומאוד מאוד חשוב ללמוד את המאמר הזה, מכמה סיבות. הסיבה המרכזית שהמאמר הזה זה פעם ראשונה בתולדות ההיסטוריה של עם ישראל, בתולדות הספרות התורנית של עם ישראל, שנכתב מאמר שנותן סקירה אחת מקיפה וכוללת של העקרונות של ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה העולמית. כל מה שנאמר עד עכשיו אצל חז"ל זה משפטים מאוד גולמיים וקצרים, כי אמרנו בגלות עם ישראל לא כל כך מתעסק עם כל הנושא הזה של ההיסטוריה, כמו שעם ישראל לא מתעסק עם כל הנושא של ממשות החיים. אבל עכשיו חלק מזה שעם ישראל חוזר לארצו, אז הדברים הולכים ומתעוררים, ונכתבת היצירה התורנית המופלאה הזו, שנותנת לנו מבט מקיף על כל תנועות הרוח והתנועות ההיסטוריות שהיו במהלך האנושות. ואמרנו, המאמר הזה הוא חובק עולם ומלואו. כל הדתות, כל התרבויות, כל הזרמים, הכל נמצא שם, כמובן ברמה עקרונית, פרטים יש לאינסוף, אבל זה עניינו של המאמר. נקודה שנייה שציינו, שדיברנו מה זה בכלל היסטוריה. שהיסטוריה, אמרנו אצל הרב, היסטוריה כתובה בעוטף, שיש הרבה שדורשים את זה, שזה אסתריה, זאת אומרת, הרב, כמו התנ"ך, שבתנ"ך מצוינת רק נבואה שנכתבה לדורות, כן, היו הרי אלפי, אם לא מיליוני נבואות שנאמרו בעם ישראל מהלך הדורות, נכון, כפליים, כי יוצאי מצרים עמדו להם לישראל כנביאים, נכון, כפליים, לפי המינימום, 600 אלף כפול 2, מיליון ו-200 אלף, נכון, לחלק ל-1,000 שנות נבואה, מדברים על 1,200 נביאים לשנה, חישוב מהיר, 3.5 נביאים ליום. זה מה שהיה בעם ישראל. ועם כל זה, יש לנו מספר מאוד מצומצם של נבואות. מדוע? כי רק נבואה שנצרכה לדורות, רק נבואה שיש לה משמעות נצחית, היא זו שנכתבה. אז על אותו משקל, גם שהרב קוק מנסה לכתוב פה מאמר שמציין את מהלך ההיסטוריה, הוא לא מתמקד באינסוף אירועים היסטוריים שהם חסרי חשיבות, אלא הוא מציין את אותם אירועים היסטוריים שהם חשובים מבחינה ערכית, שהם מבטאים את האסתריה. הוא לא מציין דברים לא חשובים, אלא דברים חשובים. מי מחליט מה חשוב ומה לא חשוב? זה הרב קוק. זאת אומרת, הרב קוק מתוך מבט אמוני, הסמכות התורנית הגדולה ביותר, לוקחת את ההיסטוריה ומצביעה לך מה צריך לזכור מההיסטוריה. כי מה שחשוב מההיסטוריה, אמרנו, זה לא הידע. תודה רבה, יש פה קולה, אבל עוד אחת. וגם אגוזי, וואי. תשמע, אשתי רואה את התוכנית, את השידור, אתה יודע מה תעשה לי בבית. אני אוכל, נשים את זה. ניקח את זה, נאכל את זה בדרך, לא פה, אבל תודה רבה. לא, מה שנקרא, לא לנסות את זה בבית, לא, צריך לשתות מים, מינרלים, דברים בריאים. אנחנו עושים את זה פה רק לקדש את החומר, לא משום סיבה אחרת. לא, באמת נקדש מכיוון שהבאתם. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם שהכל נהיה מדבר. באמת במסגרות אחרות שאני מלמד שהן לא מצולמות, הן בדרך כלל מנהיג מינה כזה, שכל שיעור מתחיל באיזה פריסה. של אבל זה טוב, זה תלוי איפה. במדרשות האמת לא, כי שם הן לא אוכלות ורק מסתכלות עליי וזה לא נעים, אבל בישיבות וזה, אז נעשה את זה אחרי השיעור, שהמצלמות ייפסקו. בואו נחזור אבל על עצמנו, במהלך הידיעות בישראל. אז הרב מצביע על הנקודות המרכזיות, בסדר? על פסגות הגובה הערכיות שהן מלוות את העולם, וזה ההיסטוריה. נקודה שלישית הציינו, דיברנו באופן טכני, אפשר לקרוא זה כך, על יצירת המאמר, שהמאמר הזה, כמו כל היצירות התורניות הגדולות של עם ישראל, נוצר במהלך של משבר, של אור מתוך חושך, כן, הרב מתמודד בזמנו עם כפירה אדירה, כל מה שאנחנו מכירים עם מאמר הדור, עם כל המעבר של עם ישראל מגלות לגאולה וכל המשברים שהם מלווים עם זה. באופן נקודתי גם אמרנו יש איזה סופר כפירה מסוים, שי אורביץ, שמבקש מהרב לכתוב על הנושאים האלה וזה מה שגורם לו לכתוב, אבל הרעיון הוא שמאמר למהלך ידידו ישראל הוא מגיע מתוך המענה שתורת ישראל צריכה לתת לכוחות החיים שמתחדשים בעם ישראל. אמרנו, בגלות, לא, זה לא עניין יהודים. זה שפתאום אנשים מנסים להבין מה קרה בהיסטוריה, לנסות למצוא פה איזה קו שחורז בהיסטוריה ולאט לאט מקדם את המציאות למטרתה, זה חידוש של הדורות שלנו, שהרב קוק מרים פה את הכפפה וכותב לנו אותה. הזכרנו גם שגם אצל אומות העולם יהיו כבר כיוונים כאלה, אם זה הגל ופילוסופים מסוג אחר, והרב גם משתמש במתודות שלהם, אין שום בעיה, אבל עדיין החידוש הוא נותר בעינו. נקודה רביעית ואחרונה שעליה הרחנו הרבה פעם שעברה והיא קשורה למה שנתחיל היום, זה מה פירוש המילה אידאה. המילה אידאה, שהיא מילה מאוד מפחידה לפתוח את המאמר, אמרנו המשמעות שלה, אני כבר קופץ פה לסוף, המשמעות שלה זה נשמה. למהלך האידאות בישראל, הכוונה היא למהלך הנשמות מישראל. ואם נסביר מה זה נשמה, נשמה זה לא ביטוי מופשט ארטילאי ולא מובן, נשמה זה החיים. בסדר? נקודת החיים של האדם, זה הכוונה נשמה. בסדר? האדם מורכב מגוף, מורכב מנפש, מורכב מחשבות, מורכב רצונות, אבל הנקודה שנותנת את החיות לכל החיים שלנו בכל המימדים שלהם, זה נקרא נשמה. מהלך האידאות בישראל אומר הרב, ישנם נשמות, ישנם כוחות חיים שמעצבים את כל מהלך ההיסטוריה. והסברנו שהוא השתמש במילה אידאה, כי הוא לוקח אותה מאפלטון, כי אפלטון לקח את המושג הזה של דעה, שזה הביטוי היהודי הקדום למילה נשמה, כן, אל דעות השם, וידע האדם את חווה אשתו, אפלטון לקח את האידאה ועזר ללטש אותה. זאת אומרת, דווקא על ידי זה שזה נלקח לתרבויות הגויים, אז המילה אידאה קיבלה יותר את הצביון שהיום בדרך כלל משתמשים במשמעות שלה. היום אף אחד לא משתמש במילה אידאה, אבל בזמנו של הרב השתמשו במילה אידאה במשמעות של רעיון מופשט. כן, איזושהי אידאה, זה... כן, זה הביטוי הרווח, אידאה. אז הרב לוקח, אחרי שזה מת ובן, שזה משהו מופשט, עכשיו יותר קל להבין את המשמעות היותר עמוקה. זאת אומרת, אם הרב היה כותב את זה במילים העבריות הקדומות, כן, למהלך הנשמות בישראל, אז היה לו כך מובן מה הכוונה. שהוא למהלך האידאות, זה מכניס את האנשים לתפיסה שיש כאן איזה משהו מופשט שמעצב את המציאות. רק אנחנו מדגישים שהרב לא מתכוון לאידאה במשמעות הרחפנית, במשמעות שמנותקת מהעולם הזה, אלא אידאה במשמעות של כוח חיים שמופיע בכל רבדי החיים, גם הרוחניים וגם הפיזיים. בסדר, זה מובן הנקודה הזו, כי זה חשוב עכשיו להבנת המאמר. מה זה אידאה? כן. האידאה באנגלית זה תרגום של המילה אידאה ביוונית. שבאמת האידאה באנגלית, הכוונה היא לרעיון מופשט. כן, האידאה, אני יש לי רעיון, יש לי איזה תפיסת עולם רוחנית. הרב קוק לא מתכוון, הרב קוק מתכוון כאן במשמעות היהודית של אידאה. זאת אומרת, יש כאן לא רק תפיסת עולם רוחנית, אלא איזה כוח חיים שהולך ומופיע גם ברמה הרוחנית, אבל גם ברמה הממשית פיזית. בסדר? משהו אחדותי. זה הרעיון. זה מובן? בדיוק. רוחניות ופיזיות כיצירה אורגנית אחת, אחדותית אחת. בסדר? זה החיים שלנו. שימו לב, זה לא מילים גבוהות, פשוט ככה אנחנו בנויים בחיים. יש לנו כוח חיים שהוא אחד עם הגוף שלנו. נכון? אם הגוף מת, אז גם מסתלק את הנשמה מהעולם הזה. תמיד זה עובד ביחד. אז אם עושה לכם בוחן פתע באמצע הלילה, מעיר אתכם מה זה המילה אידאה, אתם רואים מה זה אידאה על פי הרב? נשמה. שזה מה? חיים. שמה זה? זה כבר בלילה. אדם לא יכול לענות על שאלות מהסוג הזה, מה זה החיים שם. טוב, זה היה הקדמות, בואו עכשיו נתחיל את המאמר. אני כבר מקדים ואומר, תראו, המאמר הזה הוא באמת מאמר מרתק, שמקיף המון דברים היסטוריים, ויש לו המון ממשות לחיים ולדוגמאות, אבל הפרק הראשון והשני הם מאוד קשים. זאת אומרת, הרב קוק יש לו, אני כבר, לא יודע, אני חושד, אני יודעת לאט, כמו שאני לומד יותר רב קוק, אני חושד שהוא עשה את זה בכוונה, שהרב קוק כל פעם שהוא מתחיל איזשהו ספר או מאמר, הוא פותח בקטע הכי קשה, כנראה כדי להפחיד את הקורא. לא רואה סיבה אחרת. אז גם פה, כן, למשל, מאמרי הראייה, הזכרתי, אני חושב את זה פעם במסגרת הזו, מאמרי הראייה, כן, זה לא הרב קוק ערך את זה, ערכו את זה תמיד חמי יותר מאוחר, אבל עדיין זה אוסף מאמרים, שרובם מאמרים מאוד פשוטים, הם הודפסו בעיתון. כן, האמת שגם מאמר למלך הידאות הודפס בעיתון. אנשים אז היו, כנראה משועממים, זה מה שהם קראו בעיתונים שלהם. אבל במאמרי הראייה, כל המאמרים פשוטים, אבל המאמר הראשון נקרא דרך התחייה, שזה אגב מאמר משלים למלך הידאות, שזה גם מאמר כזה, כולם מתחילים אותו, וזהו מתיישים וסוגרים את הספר ולא נוגעים בו יותר. אז צריך לדעת שהרבה פעמים דברים של הרב, מאמרים מאוד קשים של הרב, הם מתחילים קשה והם הולכים לאט לאט ונהיים פשוטים. אז גם פה לא להיבהל מהפסקאות הראשונות, זה פסקאות מופשטות וקשות, אנחנו נסביר אותם לאט לאט, אחרי זה הדברים הולכים להיות יותר ויותר ברורים. בואו נתחיל. פרק א', הכותרת שהרב צבי יהודה ויחד עם הרב כתבו לו, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. זאת אומרת, פרק א' הוא פרק אוניברסלי. הרב קוק לא מדבר על עם ישראל, זהו יתחיל מפרק ב'. פרק א', הרב קוק נותן את עקרונות היסוד, איך בנויה חברה אנושית בכלל, בכל העולם כולו. אידאה אלוהית ואידאה לאומית באדם. תכף נסביר מה זה אידאה אלוהית ומה זה אידאה לאומית, זה כל הרעיון של השיעור, מה זה אידאה אלוהית, מה זה אידאה לאומית, אבל מכל מקום הרב מדבר על זה, איך שתי האידאות הללו, איך שתי הנשמות הללו, שני כוחות החיים הללו הולכים ומופיעים באנושות. בואו נקרא את הפסקה ונסביר אותה. אומר הרב כך, כן, זה בספר אות עמוד קוף ב', סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם, יש עוד ספרי אורות, תגידו מיותרים פה, להעביר לעזרת נשים? אם יש, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים הרוחניים והמעשיים. מהם שתי האידאות שאנחנו מוצאים אותן בכל סוגי החיים? האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, זאת אומרת האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, האידאה האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים, על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר ככה, הרגש הלאומי והדעה האלוהית, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזו אינן גם אין סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם של הזרמים האלה ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, אבל השפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימי. יפה, נכון? לא יכולנו להגיד זה יותר טוב. פשוט אתה קורא את זה, אתה אומר, וואלה, גם אני חשבתי בדיוק על הדבר הזה. יצור, זה נראה סינית, סינית מדוברת, מה שהרב אומר פה. אז לא להיבהל, שזה משלמים לי. אני לא משנה, לא משנה. בשביל זה אני פה, בשביל לנסות להסביר את הדברים בצורה מסודרת. כלל, בכלל דוחם ברב קוק, בשביל להבין את הרב קוק, דבר ראשון, 90% מהמנה של הרב קוק זה הנושא של התחביר. הרב קוק פשוט כותב משפטים מאוד 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 מפותלים. בסדר, קשה לו לשים נקודה. אם לוקחים משפטים של הרב קוק ועושים אותם, עובדים לאט, כמו גמרא. בסדר? עובדים בצורה מסודרת, תחביר, ומה הוא מתכוון, מה הנושא, מה הנסו, פותרים חלק גדול מההבנה. וסך כל הפסקה הזו, כמה שנראית, מילים גבוהות, מושתות ומסובכות, היא אומרת רעיון די פשוט. אומר הרב קוק, שוב, אני קורא את המשפט הראשון. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם, מי זה אינם? תחבירית? לא, רעיון החברה והרעיון הרוחני. תחבירית, נכון? שהם אינם, רעיון החברה והרעיון הרוחני, האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. אומר הרב קוק, דבר פשוט. האדם הפרטי מורכב משני חלקים. חומר ורוח. סגנון חיים, סגנון חיים אצל הרב, הכוונה היא חיים במשמעות הפיזית הממשית. סגנון זה ביטוי, ביטוי חיצוני. אצל האדם יש ביטוי חיצוני של החיים שלו, הגוף, המציאות הפיזית, ויש לו גם סגנון מחשבה. האדם לא מורכב רק מחומר, האדם יש בו גם רוח. זה הכוונה. חומר ורוח, קודש וחול. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו. כל האדם הוא נע בין שני הכתבים הללו, בין המציאות הרוחנית למציאות הפיזית. זה שני הצירים, שתי נקודות שנפש האדם כל הזמן מתלטלת ביניהם. הסגנון החיים, סגנון המחשבה של האדם, זאת אומרת, החומר והרוח שהם מופיעים אצל האדם הפרטי, מתבלטים הם במלוא תוכנם, זאת אומרת, במלוא עוצמתם, במלוא התוכן שלהם, ברעיון החברה וברעיון הרוחני. זאת אומרת, אם אצל אדם פרטי הוא מורכב מחומר ורוח, אבל זה בצורה קטנה, כי אדם פרטי הוא יצור קטן, במילא גם החומר שלו וגם הרוח שלו זה דברים מינימליסטיים, כאשר מגיעים למשהו חברתי, למשהו ציבורי, למשהו תרבותי, אז החומר והרוח הם מקבלים מכפלת כוח. זאת אומרת, יש, חברה אנושית היא גם מורכבת מחומר ורוח, רק שבצורה בהרבה יותר גדולה ועוצמתית מאשר אדם פרטי. כל חברה אנושית, אומר הרב קוק, היא מכילה בתוכה גם תפיסת עולם רוחנית, וגם מציאות חיים פיזית. בסדר? בואו ניקח כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. החברה הקומוניסטית, לצורך העניין, כן? מה הרעיון הרוחני שלה? שוויון, שיתוף וכולי. מה העולם החומרי שלה? בדיוק. על זה סדר החיים החברתי. בסדר? זה לא רק רעיון מופשט רוחני של שוויון, הוא גם מתממש באיזשהו סדרים טכניים של העולם הזה. בסדר? זה, יש רעיון רוחני ורעיון חברה. כמו שאצל אדם פרטי גם, הוא, כל פעולה שהוא עושה היא מורכבת משני הצירים הללו, נכון? אדם עכשיו לוקח קוס קולה ושוטה, נכון? יש לו רעיון רוחני שעומד בראש, שזה לצורך העניין לשתות את הקוס, בסדר? זה איזשהו תפיסה, וזה גם הולך ומתממש בפעולה פיזית של הרמת הקוס ומזיגה לתוך הגוף. זה ככה חיים שלנו מורכבים מכל דבר. חומר ורוח. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו, שכל פעולה וכל נקודה שאדם עושה זה תמיד מורכב משני הצדדים הללו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. מערב, כל ציבור אנושי יש לו אוצרות, כן, של צורה לאומית וצורה אמונית. כל ציבור אנושי יש בו צד אמוני, כלומר אידיאל מסוים, תפיסת עולם מסוימת, ויש לו גם צורה לאומית, זאת אומרת, סדר חיים חברתי שבו הוא מממש את האידיאל הזה. זה כל הרעיון. כן. הם בונים אידיאל חדש. מנה, ארצות הברית למשל, זו מדינה שהגיעה ממאגרים שונים, הם לאט לאט גיבשו לעצמם תפיסת עולם. לצורך העניין, תפיסת עולם של זכויות אדם, תפיסת עולם של דמוקרטיה וכו'. כן, החברה האמריקאית יש לה אידיאל רוחני, בסדר? יש לה תפיסת עולם, מגילת העצמאות, איזה שהם עקרונות יסוד, ויש לה גם משטר חברתי שמיישם את הדבר הזה. בסדר? אין אפשרות, זה מה שהרב פה יראה במהלך הפרק, אין אפשרות להתנער מאף אחד מהצדדים. אדם לא יכול לחיות בלי עולם רוחני, בלי שיש לו איזה תפיסת עולם, ואדם גם לא יכול לחיות בלי מימוש של זה בתוך המציאות הארצית. בסדר?
היה רעיון.
כן. שאלה מצוינת שאלת, כשהרב חוק אומר פה את המילה לאומים, או זה, הוא לא מתכוון רק במשמעות שאנחנו מתכוונים. אנחנו בדרך כלל מתכוונים למילה לאום במשמעות של קבוצת אנשים שיש להם דגל, כן, יודע מה, יש כזה קריטריון, נכון, בהיסטוריה, נכון, מה זה נקרא עם, שפה משותפת, ארץ משותפת, ואת השאר העתקנו בבגרות ולא, אנחנו לא זוכים, זה פחות או יותר העניין. אז לא, לא זה הכוונה. הכוונה שהרב קוק משמעת פה מילה חברה ולאום, הוא מתכוון לכל הצד החומרי. לאו דווקא במשמעות של לאומיות, של קבוצת אנשים עם דגל. הוא מתכוון לכל דבר במציאות, יש גם צד חומרי. השיא, זה מה שהרב קוק יגיד פה, השיא של החומריות, השיא של העולם הזה, השיא של עוצמת החיים, היא תופיע במציאות של לאומיות. בסדר? חברה לאומית שמוקבת מהרבה אנשים עם אידיאל משותף, היא תופיע עוצמות בהרבה יותר גדולות של עשייה מאשר אדם פרטי. אדם פרטי, כמה שהוא לא יתאמץ, אז כמה הוא כבר יכול להיות חומרי? כמה הוא יכול להתעסק בעולם הזה? יש לו תחומים מסוימים שבהם הוא יכול לממש את עצמו, אבל זהו. חברה, יש לה יכולות בהרבה יותר גדולות של מימוש ארצי, מימוש חומרי. בסדר? כן. בדיוק.
מה, תמיד מתווספת, גם בכל המקבילות של זה, בכל המשפט, תמיד מתווספת איזה מילה, סגנון, רעיון,
כן. זה...
בצורה.
טוב, אתה כבר נכנס פה לדיוקים מאוד טובים, אבל...
הכל דברים היום מושתים, צורה אנחנו יודעים שזה רוחניות.
לא, לא, במקרה הזה לא. במקרה הזה לא. פה מתקיים כאן צורה במשמעות הפשוטה של המילה. בסדר? צורה, הכוונה היא הופעה. הופעה. רעיון... רעיון חברה בן רוחני, רעיון זה כבר משהו יותר גדול מסגנון. סגנון זה משהו, ככה הרב צבי יהודה מסביר בשיחות שלו, שסגנון זה משהו חלש, זה הופעה סגנונית. הופעה, זאת אומרת, איזשהו התראות בעולם החיצוני בצורה מאוד מינורית. רעיון זה משהו, עלי ועלוני רעיונה, זאת אומרת, יש, רעיון זה משהו בהרבה יותר מוחש. זאת אומרת, אצל אדם פרטי, הרוחניות והחומריות שלו מופיעה בסגנון. זאת אומרת, זה קשה לך פה מאוד לראות מה זה, זה סוג מסוים של הופעה, של הופעה שלו בעולם הזה. בחברה זה כבר רעיון, זה הופך להיות משהו בהרבה יותר מבוסס. אתה מבין, יש פה איזו אידיאולוגיה רוחנית, אידיאולוגיה ארצית, הדברים ניכרים בצורה בהרבה יותר מוחשת. בסדר? בגדול. זה דיוקים אבל שלא נוכל לצאת מהם, ניכנס לרזולוציה כזו בשיעור. בסדר, אני רוצה שתבינו את העיקרון הכללי, את כל הדיוקים הפרטיים זה כבר אחרי. בסדר? אז אומר הרב, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני. הרוח והחומר של האדם הפרטי מופיעים בשיא עוצמתם כאשר זה מגיע לרמה הציבורית, לרמה החברתית. שהם מינם האוצרות של הצורה הלאומית, כן, הרעיון החיים הלאון הרוחני, ההופעה הציבורית, זה האוצרות, זה ההופעה היותר איכותית של הצורה הלאומית והאמונית של הציבורים האנושיים. כאשר חברה מופיעה בכמות אנשים גדולה, זה מופיע את זה בשיא האיכות שלה. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אומר הרב, ככל שהסגנונים האלה מתבררים ביותר, ככל שעוברת ההיסטוריה, ואנחנו יותר ויותר רואים איך הסגנונות האלה מופיעים. זאת אומרת, אנחנו עוקבים אחר ההיסטוריה, ולאט לאט מזהים פה, מנסים למתוח קווים, איך האנושות עובדת. מה תביעות, מה השובל שהאנושות משאירה במהלך ההיסטוריה? אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות הולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים, החברתיים, הרוחניים ומעשיים. כשאנחנו עוקבים אחרי מהלך ההיסטוריה, אנחנו רואים שאיך שלא נסתכל על זה, מכל המסיבות החיים, מכל הזוויות, בסופו של דבר אנחנו רואים שישנם שני כוחות, בסדר, שני כוחות חיים, שהם מעצבים את כל מהלך ההיסטוריה האנושית. ורף הוא קורא לזה האידאה הלאומית, והאידאה האלוהית. האידאה הלאומית, אמרנו, אידאה זה כוח חיים. אידאה הלאומית זה כוח החיים שמעצב את חיי החומר של האנושות. ואידאה האלוהית זה כוח החיים שמעצב את חיי הרוח של האנושות. בואו ניקח שוב, נעשה פה אימונים כדי שנבין אנחנו מדברים. תנו לי חברה, זרקו לי שם של חברה אנושית. נו, איזה עם? אה? איראני. בחרת בעם הכי פחות סימפטי, אבל ננסה לחוז. אוקיי. האיראנים, מה האידאה האלוהית שלהם? נו, באמת, נפש להם אידאה אלוהית מאוד ברורה. מה היא? אסלאם. מה אסלאם? זה לא מאוד ברור. המימד הרוחני שלהם, הצד הדתי שלהם, הצד הזה אסלאם. מה האידאה הלאומית של איראן? המשטר, האיתולות באיראן, זאת אומרת, נכון, הרי אם ניקח מדינה מוסלמית מקבילה, בסדר, לא יודע, ערב הסעודית, יש לה גם אידאה אלוהית של אסלאם, אבל אצלה האידאה הלאומית היא שונה, זאת אומרת, זה מופיע בצורת חיים חברתית שונה. בסדר, ניקח משהו ברמה הפרטית, אמרנו, זה גם מופיע אצל האדם הפרטי. מה זה? שהאדם יוצר יצירת אומנות. בסדר? אדם עכשיו יוצר יצירת אומנות. מה האידאה האלוהית של היצירת האומנות הזו? אדם מצייר ציור. מה האידאה האלוהית פה? אני קורא לזה ככה, הצד המופשט של הציור, כן? החזון, איך הציור צריך להיראות. אם הוא יותר רציני, גם מה הוא רוצה לסמל בציור הזה וכו' וכו'. מה האידאה הלאומית? מה האידאה החומרית שתופיע באומנות? בסדר? האקט הפיזי שהוא לוקח את היד ועם צבעי שמן מצייר את הגרפל פרחים. בסדר? מה עוד? יש להם עוד דוגמאות. אני פחות או יותר, זה העיקרון. אז אומר הרב, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית הראשונה, מה זה הראשונה? תחביר, מה זה הראשונה? האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, בסדר? בתור איך מסדרים מבחינה טכנית את החברה, והאחרונה, האידאה האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני, בסדר? בתור המחשבה, האידיאולוגיה שעומדת מאחורי הרעיון הרוחני. ואם, אומר הרב, נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים, על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, אם אנחנו רוצים להגיד זה במילים אחרות, זאת אומרת, דרך אחרת להציג את שני הכתבים הללו, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית. רגש מקביל לחומריות, והצד האלוהי מקביל לשכל. דעה, שכל. זאת אומרת, הצד של החיים, הצד החומרי, הוא יופיע ברגש, כן, רגש זה מציאות חיים, לא להתבלבל, דיברנו על זה ושלמדנו מי שהיה שנה שעברה בשירום על שמונה פרקים, רגש זה חומריות, רגש זה בסך הכל תגובה נפשית למצב חומרי, בסדר? אתה מדגדגים אותך, אתה מתחיל לצחוק ואתה מרגיש שמחה, זה לא שמחה, אתה מרגיש, כן, איזה תגובה, לא יודע, איזה כימית, תגובה ביולוגית שיוצרת לך תחושה. בסדר? רגש זה פונקציה חומרית. שכל זה פונקציה רוחנית. אומר הרב, הצד הרגשי באדם שייך למימד החומרי, הצד השכלי שבאדם שייך למימד האלוהי רוחני. רגש ושכל. מה זה? שמחה אמיתית, היא תבוא רק מתוך שכל. שכל לא במשמעות האינטלקטואלית הפשוטה. שכל המשמעות של מבט רוחני. אדם מבין, מזדהה עם תוכן רוחני, וזה יוצרת לו שמחה. זה שמחה אמיתית. שמחה שנוצרת מדגדוג פיזי או דגדוג שכלי, כן, בדיחות או דברים כאלה, זה חומריות, זה לא רוחניות.
נכון?
נכון, זה טעות חמורה, מסכים איתך. מי שמגדיר את המצבים הרוחניים שלו בצורה רגשית, כן, זה טעות. אתה שמח, רק ששמח. מה זה שמחה? שמחה, זה שכל עליון. זאת אומרת, זה מצב של הזדהות עם תוכן רוחני שהולך ומחלחל עד לרמות של הרגש. אבל שמחה שהיא בלי שכל, לשמחה, מה זה עושה? אם אדם עוד פעם מרגיש רגשות שאין, הם לא נכונים מבחינה שכלית, זה שקר, זה זיוף. ברור, בדיוק, זה חייב להתחיל, ברור, זה משפיע בסופו של דבר גם על הרמות הרגשיות. זה לא שבן אדם שמח כאילו, הוא מתמטיקאי כזה ומזה הוא שמח, אבל בוודאי צריך להופיע ברגש. אבל זה חייב להתחיל מהמצב הרוחני. אם זה מתחיל מהמצב החומרי, הרגש הזה הוא חסר חשיבות. בסדר? כן. עד הרבדים, בדיוק, בדיוק. במצב עליון, לא רק שזה ייצור לו רגש שמח, זה גם ישנה לו את הגוף. בן אדם הפוך להיות, אני יודע מה, הפוך להיות משה רבנו, שיכול לא לאכול ולא לשתות. זאת אומרת, המימד הרוחני הולך ומחלחל עד שזה משנה לו את המערכות הפיזיולוגיות. אנחנו לא ברמה הזו, אבל בהחלט אפשר להגיע למצב שהמימד הרוחני הולך ומשנה את המציאות הרגשית. זה הדרך היחידה הנכונה לשנות מציאות רגשית. מציאות רגשית שמשתנה רק מהמימדים הפיזיים, היא לא תחזיק מעמד, והיא בדרך כלל זיוף. לפעמים, עוד פעם, זה טכניקה, אתה מבין, מופיע הרבה בחסידות, אם אדם מרגיש עצוב, אז תרקוד. זאת אומרת, תיצור איזה אקט פיזי שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, כדברי חובת הלבבות. אתה עושה איזה פעולה שעכשיו יוצרת לך, מה שנקרא, אתה מניע את הסטארטר, ועכשיו המימד הרוחני שלמדת אותו ואתה מפנים אותו, הוא גם יופיע. אבל אם בנם יש לו עולם רוחני ריק ושומם, והוא רק מנסה לסמוח על ידי קפיצות, ריקודים ושתיית יש, אז זה לא זה. בסדר? מה זה יש? ברור, בעיתנאי שיש לך לב, אתה מבין, זה לא, אם לאדם אין לב, זאת אומרת, אין לו שום דבר בלב, הוא רק עושה מעשים, אז זה כלום, זה רובוט, אתה מבין, חיי המעשים יש לו לבבות, אם בן אדם יש לו תוכן רוחני, אלא מה, לפעמים בן אדם עצור, כן, או קשה לו, עצור, אז, אומרים, אתה מתנהג כמו אדם שמח, זה יוצר לך עכשיו גם מפלס לך את הרגש ששופיע בו התוכן השכלי, זה משהו אחר. ההדרכה העיקרית זה ללמוד, לבנות את המימד הרוחני, לא לבצע... בסדר, וזה חייב להיות מלווה בשכל, אחרת מה עשינו? מה עשינו? זה מקום ללמוד תורה כל היום, ישמע שירים, וכל היום ירקוד, יש כאלה. אני שמח, אני שמח, מה אתה שמח? אני אומר, זה הרבה פעמים בא במקביל, אבל צריך לזכור מה העיקר ומה תפל. המימד הרוחני זה המימד השכלי. ואני אומר, והראיה פשוטה, תשים לב, רגש זה משהו שהוא קל מאוד לשנות אותו מההשפעה הפיזית. אתה רואה, אדם נכון מרגיש לא טוב, הוא הולך ורואה איזה, הולך לאיזה טיול, שומע מוזיקה, פתאום מרגיש טוב. נכנס לאיזה סרט, עושים לו מנגינה משמחת, הוא לא מרגיש טוב, הוא הפוך, מנגינה צבא נהיה עצוב, יוצא זה משתנה. כלומר, יש פה איזו השפעה מאוד מאוד מוחשית על הדברים, לא השפעה פנימית, עמוקה וכו'. בסדר? כשאדם לומד תוכן, מזדהה איתו וחי אותו, זה נשאר לאורך זה. בסדר? שמחה, השמחה מופיעה בבשר ביין. אם אדם שייך, מתי זה נאמר? במועדים. שאדם שייך לתוכן של המועד, כי הוא לא קשור אל הקודש שמופיע עכשיו בעולם, אז הוא הולך ומבטא את זה בבשר ביין, הוא הולך ומופיע את זה בהרחבת החיים. שותה קולה למשל. בסדר? אבל אם אדם, הוא, עוד פעם, הוא סתם שותה בשר ביין, אז הוא בן סורר ומורה. זאת אומרת, הוא לא נראה אותו. אין דבר כזה. אתה אומר, טוב, אין שמחה לבשר ביין, אז כל היום נאכל בשר ונשתה יין, אני רוצה להיות שמח. בסדר? לא להתבלבל. טוב, אז זה בהערת סוגריים פה, כי זה לא עיקר עניין. אומר הרב, אם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים על פי הדרך היותר רגילה, בהיותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר רגש לאומי ודעה אלוהית. כן, דעה זה שכל. שלפעמים, אומר הרב, בחליפת המצבים האפשרית, לפעמים במצבים מסוימים, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה. בתור דעה לאומית ורגש שלוית. זאת אומרת, אומר הרב, בדרך כלל הצד החומרי הלאומי יופיע ברגש, והצד הרוחני שכלי יופיע, והצד הרוחני יופיע בשכל. לפעמים, אומר הרב, במצבים לא נורמליים, מצבים בעייתיים, הרב אומר פה את זה ברמז, ובפרק ה' הוא יסביר את זה בצורת הנפורשת, ובמצבים כמו בגלות, שעם ישראל חיים לא נורמליים, שאין לו ארץ, המילה הכל מתערבב, אז הם מתחלפים. זאת אומרת, האדם, העם ישראל, הצד הרוחני הופך להיות משהו רגשי, משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, משהו מאוד נזיל, יש אלוהים, אני מרגיש שיש אלוהים, לא מרגיש שיש אלוהים, והכל ברמה מאוד מאוד נזילה ולא יציבה. והצד הלאומי הופך להיות משהו כזה מופשט ורחוק. מתפללים, תחזן העיניים שפחה עצמם ברחמים, יגיע יום ונגיע לארץ. אבל בפועל זה חזון רחוק ומאוד מאוד מרופל. את בדרך כלל הצד הלאומי, הצד של הארץ, של החיים, זה משהו מאוד מוחש. אתה קם, מרגיש את האדמה, מרגיש את כן, יוצא, רואה את הכבישים, רואה את את הבתים, זה נותן לו תחושה לאומית. והצד הרוחני, זה הוא מבין בשכל. זה המצב הנורמלי. המצב ההפוך, המצב של הגלות הוא מצב לא נורמלי, מצב הפוך. שדווקא הצדדים הרוחניים הם הופכים להיות רגשניים, מוחשיים, פיזיים, והצד הלאומי הופך להיות מופשט, רוחני ו... מאופל. הבנו את הנקודה הזו? בסדר, זה להרת סוגרים. מה זה?
זה דווקא מופיע בעם ישראל.
גם בעולם כולו זה מופיע ככה. אבל זה עוד נושא. בעיקר עוד דבר פה על עם ישראל. רגע?
זה לא ברור, אבל כי יש קבוצות שונות שהמחשבה הלאומית שלהם יכולים
שונה לגמרי
מהחבות. מה זאת אומרת? זה אותו האזור, אותו הארץ. אי אפשר להגיד שזה לאומי.
לא הבנתי. איזה קבוצות? בעם ישראל?
כן, בעם ישראל, אבל זה לא קום אחר. מדינות, נגיד, אירופה, צרפה, אבל יש לנו מוסלמים שיש להם את הסגנון, המחשבה הלאומי שלהם, ומה זה האירופאים המקומיים שלהם? לא מקומיים, אבל האירופאים הנוצרים, נגיד, שיש להם מחשבה אחרת לגמרי.
לא הבנתי שוב, מה זה... אתה אולי צודק, אבל למה זה קשור למשפט שעכשיו למדנו? הרב תהיה פה מצב לא נורמלי שקורה בזמן הגלות. שהרגש והשכל מתחלפים. מה שצריך להיות בשכל הופך להיות ברגש, ומה שצריך להיות ברגש הופך להיות בשכל. בסדר? והסברנו כדוגמה בעם ישראל. שבעם ישראל, הצד הלאומי, הצד של החזרה לארץ ישראל, הופך להיות משהו כזה רוחני, מופשט ורחוק, והצד האלוהי, זאת אומרת, הצד הרוחני, הופך להיות משהו מאוד רגשני, חומרי, שקשור לתחושות סובייקטיביות. לא יודע, אני לא לגמרי מבין, אז אני מציע שנשאיר את זה בסדר לך מכן, כדי שלא נסתבך יותר. זה לא העיקר. שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזו, כן, הבלגן הזה שלפעמים האידאות מתחלפות, אינם גם אין סיבות נכונות, זאת אומרת, הם לפעמים הם סיבות לחוסר איזון, ולפעמים גם תולדות נאמנות, לפעמים הן תוצאה של זרמי חיים כבירים במציאות ופעולה, של כל מיני זרמי חיים, זאת אומרת כל מיני תופעות היסטוריות, שהרב קוק יפרט אותם מהלך המאמר, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, של הזרמי חיים האלה, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. תראו, מה שחשוב שתזכרו מכל הפסקה הבאמת קשה הזו, זה שני דברים. דבר ראשון, כשהרב קוקו מסגדיר לנו את הגדרות היסוד של המאמר, אמרתכם, הדברים יהיו בהרבה יותר פשוטים בהמשך, אבל כאן בהתחלה הוא אומר את זה כדי שזה יהיה מדויק, הוא אומר את זה בצורה מורכבת. הגדרת היסוד של המאמר, שכל אדם פרטי וכל חברה מורכבים משני צדדים, צד רוחני וצד חומרי. הצד הרוחני שווה אידאה אלוהית, בסדר? כוח, חיים, נשמה, לאומית, ארצית, הצד מה אמרנו קודם? מה דיברת? הצד הרוחני או הצד הלאומי? מה הזכרתי קודם? אז הצד הרוחני זה אידאה אלוהית, בסדר? והצד החומרי, הפיזי, הממשי, זה אידאה לאומית. בסדר? זה נקודה ראשונה חשובה שתזכרו מהפסקה. נקודה שנייה זה המשפט האחרון. אומר הרב שזרמי החיים הכבירים במציאות ובפעולה, ראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי יחיד יותר פנימיים. ומין יכול אותו מערב, כל המעברים האלה, שעוד נבין אותם, מה זה שהאידאה האלוהית הופכת להיות אידאה אלוהית, והאידאה הלאומית הופכת להיות אידאה אלוהית, כל הזרמים האלה שהולכים ומעצבים את המציאות, לא להתבלבל. הם מתחילים מחיי החברה, הם מתחילים במציאות הציבורית, אבל הם מחלחלים עד הרמה של כל אחד ואחד. זה משפט חשוב. כי הרבה פעמים, דיברנו על זה בשיעור שעבר, הרבה פעמים שמתחילים את המאמר הזה, בעיקר שנתקלים במושגים המופשטים האלה, זה נראה משהו ששייך עכשיו לניתוח של מדעי המדינה, זה מה הדברים כאלה, מה זה נוגע אליי? אומר, זה טעות. כל הסכסוכים וכל המתחים שקיימים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, אומרת, בין החומר ובין הרוח בחברה האנושית, זה בסופו של דבר ניכר אצל כל אדם ואדם. אפשר, הרב יפרד במאמר ויסביר לנו איך המציאות חיים של היום, איזה אידאה שולטת היום בעולם? תרבות המערב, איזה אידאה זו? מה מאוד דומיננטי בה? החומר, האידאה הלאומית. היום אנחנו נמצאים בחברות אנושיות שברובן הן לאומיות, במשמעות מאוד מאוד חומריות וארציות. בסדר? זה משהו שהולך ומשפיע על כל אדם ואדם. הנה, ואדם לא יכול כמעט להשתחרר מזה. אתה נמצא בתוך חברה, בתוך תרבות, שכל כולה משדרת את הדברים האלה. אומר הרב, אדם צריך להבין מה היו זרמי החיים, מה היו התהליכים ההיסטוריים, הרוחניים, התרבותיים, שהביאו למצב שבו עכשיו יש שליטה מוחלטת של או כמעט מוחלטת של האידאה הלאומית. זה הדרך כלל שבה אדם יוכל לצאת מתוך המערבולת התרבותית הזו. כל דבר שקורה במציאות יש לו השפעה של תמהיל של שתי האידאות הללו. זה יכול לבוא לידי ביטוי ברמה הכי פשוטה. בוא ניקח למשל מדע. בסדר? בוא ניקח מדע. מדע שלכאורה, נכון, זה חישוב אובייקטיבי קר. שימו לב, איזה תפיסת עולם פיזיקלית היום היא מאוד מאוד שולטת בעולם הפיזיקה. תשמעו על זה הרבה ספרים. שמעת פעם על מדע הכאוס, נכון? כאוס, כאוס, עכשיו נקרא לזה. בסדר, מה הרעיון הכלי שעומד מאחורי תפיסת עולם המדעית הזו? תפיסת התיאוריה הפיזיקלית הזו? נו, לא הייתם בחמש כזאת פיזיקה. אה?
סדר.
סדר. שהעולם הוא נמצא באי סדר, אבל שיש סדר פנימי בתוך האי סדר. בסדר? אבל האי סדר זה היסוד ששולט במציאות. זה תפיסת עולם שלא סתם הופיעה בדור שלנו. אם זה, יש כאן איזו תפיסת עולם אידיאולוגית שקשורה לכל התרבות שבה אנחנו מצויים היום, מה שנקרא תרבות פוסט-מודרנית, תרבות שמדברת על זה שאין סדר ואין אמת, בסדר? ואז לאט לאט אנשים מרגישים טוב עם תיאוריה פיזיקלית שמסבירה להם שגם העולם המדעי הוא בנוי ככה. זאת אומרת, הרמות הכי פרטיות של איך שאדם חושב, אפילו ברמות טכניות כביכול של מדע, הם השפעה ישירה של האידאה האלוהית, של התפיסת עולם הרוחנית ששולטת בתרבות. יש למשל ספר שנקרא איינשטיין ובני דורו, ככה נקרא הספר הזה, שזה ספר שמתאר את האווירה התרבותית שבה גדל איינשטיין. הוא מסביר למשל שם שאיינשטיין גדל כן, שם בגרמניה, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ששם כל המושג היחסי, כן, רלטיביסטיות מה שנקרא, רלטיב, יחסי היה מאוד מאוד שולט. אז מוכיח את זה בכל מיני מקומות שהוא היה נמצא שם. זאת אומרת, מראה לך איך האדם גדל בתפיסת עולם אידיאולוגית מסוימת, וזה הלך והשפיע ישירות עד הרמה של איך הוא מעצב את תפיסת עולם המדעית שלו. ניקח אולי משהו שיותר נוגע אלינו, נו, פיזיקה זה לא צד חזק. מוזיקה, בסדר? מוזיקה. שימו לב, מה המוזיקה היום הכי דומיננטית בעולם? מה המוזיקה הכי נמכרת היום בעולם? אני אמרתי שלא רוק. נו, עוד ניחוש. איזה מוזיקה עממית הכי נמכרת היום בעולם? מזרחי, היית מת מזרחי, מה מזרחי? הפרח בגני, מה נמכר בה? זה נמכר בעולם. בכל העולם, מה נמכר? אברהם פריד. מוזיקה אירית. שמעתם הדבר הזה מוזיקה אירית? לא שמעתם, לא שומעים מוזיקה אירית. כרגע, יכול להיות שזה לא הכי נמכר, בכל מקרה זה מוזיקה שהיום הכי נמכרת בעולם. מה מוזיקה אירית משדרת? איך? מצוות. זה מסדר, עכשיו חופש, זו המילה היותר נכונה פה, נכון? תעצמו עיניים ותשמעו מוזיקה עירית, אתם תדמיינו מרחבים ירוקים ו... אני יודע מה, וערים מושלגים ודברים מהסוג הזה. בסדר? זאת אומרת, המוזיקה עירית זה דוגמה, אתם יודעים, יש פה איזה משהו ש... מה זה מוזיקה? מוזיקה אמרנו זה צד רגשי, מה זה רגשי? בהגדרות המושגים של המאמר? זה אידאה? לאומית, נכון? זה משהו, מוזיקה זה משהו שמשפיע על הצד החומרי של האדם, על הצד הרגשי של האדם. אבל זה שאדם אוהב מוזיקה מסוימת ולא מוזיקה אחרת, זה ההשפעה של תפיסת עולם רוחנית. בסדר, יש תרבות שהאידיאולוגיה שלה היא חופש, שהאידיאולוגיה שלה היא שחרור, התפרקות, בסדר? וזה מתלבש גם על סוג מסוים של מוזיקה שהם יאהבו. כן.
שאדם לאומי
מעצב את האדם את הרעיון ללכת ולפקח דווקא. בהחלט, בהחלט. האדם זה שני צירים מקבילים, זאת אומרת, זה שני צירים הדדיים לדוק, לא מקבילים. שני צירים שיש להם השפעה הדדית אחד על השני. אדם חי בצורת חיים חומרית מסוימת, ולאט לאט הוא מעצב לעצמו השקפת עולם כזו. זה הרבה פעמים עובד ככה. עכשיו, מה הסיבה, זה משהו מפרה, מה הסיבה שבדיוק אתה חי במציאות חיים חומרית, זה כבר תוצאה של תהליכים היסטוריים, עכשיו אני נמצא במציאות חיים חומרית, ואני מתחיל לאט לאט לעצב את כל השקפת העולם, אפילו המדעית שלי, על פי תפיסת העולם החומרית שבה נמצא, וכנה לפוך. אתה נמצא בתפיסת עולם רוחנית, ולאט לאט זה משפיע לו על חיי החום. עוד דוגמה, בנות במכון נורא בדיוק, מי שהייתה בוקר דיברנו על זה, לבנה ארכיטקטורה של בתים, נכון? מה צורת הבתים בארצות הברית? מה צורת הארכיטקטורה הכי בולטת האמריקאית? בניינים, אבל איזה סוג בניינים? גורדי שחקים. גורדי שחקים, בסדר? זה המבנה שתמיד מסמל את ארצות הברית, כן? לא סתם, אמרתי לכם, בן לאדן הכניס שם את המטוסים שלו במגדלי אטומים. מאיפה, זה גם, זה סוג בנייה שהיא מאפיינת את החברה האמריקאית. מה מאוד מאפיין את הבנייה הזו של הגורדי שחקים? מה זה? גבוה, א' גבוה, משהו שמשדר עוצמה, משהו מאוד פונקציונלי, בלי קישוטים, משהו קווים ישרים, בסדר וכו'. זה תפיסת עולם אמריקאית קלאסית, בסדר? בלי מסביב, בלי פאר, בלי כל מיני קשקושים, תן לנו תכלס. בסדר? צריך שטח אדמה, תנצל אותו במקסימום לגובה, עזוב, תשאיר לאיטלקים את כל הקישוטים והאיתורים ודברים מהסוג הזה. זה גם, יש לזה מחקרים שלמים, כן? על סגנוני בנייה, סגנוני לבוש, סגנוני דיבור, הכל הוא פועל יוצא תמיד של העולם הרוחני שהולך ומשפיע בסופו של דבר עד הרמה הכי פרטית של האדם. זה שאדם מרגיש עכשיו חיבה לסגנון לבוש מסוים. זה שאדם מעדיף צורה כזו של המשקפיים ולא צורה אחרת. זה שבן אדם מעדיף תסרוק את זו או אחרת, זה תמיד פועל יוצא בסופו של דבר של העולם של האידאות. זאת אומרת, יש כאן איזה זרמי חיים, כאן מאבקים רוחניים וחומריים שכל הזמן תוססים באנושות, והם לאט לאט מעצבים תרבויות ומעצבים את כל עולם של כל אדם ואדם פרטי. מה הנגזרת מזה? הנגזרת זה שאם אדם רוצה לבנות לעצמו עולם אמוני, עולם של עבודת השם בצורה מלאה, הוא חייב להיות מודע להשפעות האלה מסביב, להשפעות של האידאות. אדם לא יכול לנתק את עצמו, להגיד, טוב, כל הדברים האלה לא חשובים לי עכשיו, כל הזרמים הרוחניים, כל הזרמים התרבותיים, ההיסטוריים שיצרו פה עכשיו את העולם כמו שהוא עכשיו, עזוב, אני עם עצמי מחליט מה טוב לי ומה לא טוב לי. אין דבר כזה. מה שטוב, מה שאתה מרגיש טוב ומה שאתה לא מרגיש טוב, זה תוצר בסדר? של מצע תרבותי, רקע תרבותי שאתה גדל בו. ואם אתה רוצה עכשיו לזהות מה טוב על פי תורה, מה טוב על פי עבודת השם, חייב להבין, בסדר? מאיפה הגיעו השפעות התרבותיות שבה אתה מצוי, בסדר? איזה מאבק בין אידאות, בין עולם רוחני לעולם חומרי, יצר את המציאות חיים שבה אתה מצוי, ולהבין האם זה מכוון אל האיזון וההרמוניה, או לא מכוון לאיזון והרמוניה. כי הרב קוק חותר במאמר לבוא ולהגיד שהמצב השלם שזה עם ישראל מבטא, זה מצב שבו האידאות האלה נמצאות באיזון מושלם. שאף אחת לא מותחת יותר מדי לכיוון שלה. מה שקורה בזמן שעם ישראל בגלות, בזמן שאין בית מקדש, מערב, יש כל הזמן מאבק בין האידאות הללו, והם כל אחת לוקחת לכיוון יותר מדי שלה. כן? למשל, נוצרות חברות דתיות יותר מדי, נצרות, אסלאם, שהן הורסות את החיים וחונקות את החיים, ולחילופין נוצרות חברות חומריות יותר מדי. בסדר? תרבות מערבית, תרבות אלילית, וכן זה הדרך. עם ישראל עניינו ליצור איזון מושלם בין שתי העדות. ובמילא כל אדם פרטי בחייו קרוי ליצור איזון מושלם בין שתי העדות. למצוא את האיזון המדויק בין הכוחות החומריים שלו לבין הכוחות הרוחניים שלו. הבנו את הנקודה? לא, נקרא עוד פסקה אחת. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. אי, מי זה אי? תחבירית. ההכנה לרעיון האלוהי היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח חיתן, בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. מה שהרב אומר פה זה מה שאמרנו קודם בעל פה. אומר הרב, יש לכל אדם הכנה לרעיון אלוהי. כל אדם וכל חברה יש לו איזושהי אידיאולוגיה, איזו תפיסת עולם שעל פיה הוא מעצב את עולמו. בסדר, אי אפשר להשתחרר מהדבר הזה. כן, כי יש, נכון, ספר הכוזרי, שהפילוסוף מנסה לשכנע את המלך שאין אלוהים, אומר לו, יש אלוהים, אבל בדל לך דעת, אלוהים לא רואה אותך, לא שומע אותך, כל הדברים האלה, ואם אחרות, אלוהים הוא לא רלוונטי לחיים, תחיה חיים חילונים, מה התשובה שעונה לו המלך? תסתכלו עליהם מבטים כאלה. זה תשובה ראשונה, זה נוגע את החלום, אבל מה התשובה השנייה? בא ואומר, תסתכל על העולם, אומר, הישמעאלים והנוצרים, המוסלמים והנוצרים הורגים אחד את השני על אלוהים, במילים אחרות, הטבע האנושי מכחיש את מה שאתה אומר. אתה רוצה להגיד, לא, אין לאדם אידיאולוגיה. כל אדם חי את החיים שלו בלי עקרונות. הוא אומר, זה שטויות. כל העולם בנוי פה על מלחמה בין עקרונות. אין חברה, אין אדם פרטי שאין לו איזה עיקרון, איזה אידיאל שעל פי הוא חי את חייו. אפילו אדם שאומר שאין עיקרון, אין אלוהים, אין אידיאל, זה העיקרון שלו. בסדר? הוא רואה שהעיקרון שלו שאין עיקרון. האידיאל שלי שאין אידיאל.
אז זה בדיוק העבר של הפוסט-מודרניזם.
ברור, ברור. פשוט. פוסט-מודרניזם מנסה להגיד, אין שום דבר. תעשה מה בראשך. נו, זה כשלעצמו, החלטת פה עכשיו, לתפיסת עולם, שאתה יכול לעשות מה בראשך.
התשובה שלהם.
אין תשובה, זה לא משהו שכלי, זה משהו נפשי, אתה מבין? בן אדם לא, אם יהיו חכמים, לא יהיו פוסט-מודרניים. זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מזה שמאדם מרגיש מיואש, שהוא לא מוצא סדר בחיים. אין לו אמונה בשום דבר. ואז הוא מתחיל גם שלו תפיסת עולם באמונה בחוסר אמונה. זאת אומרת, עזוב, אין שום דבר, אין אלוהים, תעשה מה בראשך. נו, מה זה תעשה מה בראשך? מותר לי לרצוח עכשיו את הבן שלך? לא, זה אסור. צריך שיהיה מערכת חיים מתוקנת. נו, ומי החליט מה זה מערכת חיים מתוקנת? זאת אומרת, מה שהחיי המשפחה, ומי החליט מה זה חיי משפחה? אדם לא יכול להימלט מזה. כל אדם וכל חברה חייב שיהיה לו איזושהי תפיסת עולם שתסדר לו את החיים. כן, וכמו שאמרת, זה ככה מתחיל ספר הכוזרי, בחלום. נכון, שאדם יש לו חלום, זאת אומרת, לאדם יש איזשהו משהו פנימי שאומר לו, תחפש מעשה רצוי, תחפש איזה דרך חיים שתנחה אותך בחיים. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר ומעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. זה, לכל, אמרנו, אדם, לכל חברה, זה מכנה משותף לכל האנושות, יש איזה אידיאולוגיה, איזה תפיסת עולם, זה נקרא הכנה לרעיון אלוהי, יש כאן אידאה אלוהית, איזה תפיסת עולם רוחנית, שמקננת בהם. ואז מה? היא, אותה הכנה לרעיון האלוהי, האידאה האלוהית, היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסביבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן, בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ומלכי הפוליטיקה. זאת אומרת, כל חברה וכל אדם פרטי, לפי תפיסת העולם הרוחנית שלו, הוא מעצב לעצמו סדרי דת. מעצב לעצמו איזה איזה סדר חיים חברתי, אם זה דת. דת זה לקחת את הרעיון האידיאולוגי ולהכניס אותו לאיזשהו מערכת פולחנית, מערכת של מעשים. זה מתחיל, הרב רוצה להגיד שזה מתחיל קודם כל מאידיאולוגיה, אבל אתה צודק שהרבה פעמים אדם כבר מעצב לעצמו את השקפת עולם לפי איכשהו, החברה שהוא גדל בה, אבל בשורש הדברים זה מתחיל מאידיאולוגיה. זה מתחיל באיזה אידיאולוגיה שעל פי הבונים איזשהו מערכת חיים דתית, מערכת חיים...
זה משהו של נהנתנות, ואז אני, נגיד, אדם חי אוכל נהנתני וכל כך, הוא בא מעצב לעצמו השקפת עולם כזה.
בפסקה הזו הרב מדבר מהכיוון הזה, מהכיוון הזה, שזה מתחיל מתפיסת עולם אידיאולוגית, ועל זה זה מולבש גם מערכת חיים חברתית. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, זה יוצר את כל גלריות האמונות והדתות בעולם, סדרים ונימוסים, שגם הם מסבבים המון מעשים כבירים בכוח איתם לחיי גוי ואדם בסדרי חברון לחיי פוליטיקה. זה יוצר עכשיו פוליטיקה, זה יוצר עכשיו סדר חיים חברתי. רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד טוב. אני מוסיף איזה משפט, נדון בו פעם שעברה, אבל הרב מה שאומר פה בפסקה הזאת, אומרת שלב נוסף. אומר הרב, דבר ראשון נצבנו שכל חברה מורכבת משני הצדדים האלה. עכשיו אומר הרב, תבין את זה באופן יותר מפורט, קומה נוספת. זה מתחיל מתפיסת עולם רוחנית, והתפיסת עולם רוחנית הזו מתלבשת בסדר חיים חברתי. בסדר חיים חברתי, גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית. מה שהמשיכה בפסקה הבאה, הוא יסביר גם שכל חברה לוקחת את הרעיון העילוי ומעצבת אותו על פי המצא שלה. זאת אומרת, חברה שגדלה לצורך העניין במקום גיאוגרפי של ג'ונגל, אז היא תעצב את האידיאולוגיה הרוחנית שלהם, תתלבש בסדרי חיים דתיים מאוד מאוד פראים ופגנים, כן, ואלילים. חברה שלצורך העניין גדלה באזור מאוד מאוד חד גוני, אין מדבר, אז היא תעצב את הדת שלה בהתאם לכך, כן, ג'יאד, משהו כזה שרוצה לעשות את הכל שומם, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, העולם הרוחני הולך ומתעצב על פי, בסדר החיים, לפי התנאים הגיאוגרפיים, הפוליטיים, זה של אותה חברה. אבל זה כבר בשלב הבא. שלב ראשון זה רק להבין פה את הסדר שבו הדברים קורים במציאות. טוב, אני מקווה שהצלחתם להתגבר, כן. הכנה, הכוונה היא שזה עוד לא הרעיון האלוהי בצורה המלאה שלו, כי הצורה המלאה שלו היא רק תופיע שזה יתממש בתוך מציאות חיים לאומית, חברתית, ארצית, אבל ההכנה, זאת אומרת, הניצוץ, הפוטנציאל הראשון של הרעיון האלוהי, זה נמצא אצל כל אדם, אצל כל חברה, עד שזה בדיוק, עד שזה יתממש בממשות החיים המלאה. נסכם. מה שראינו היום זה את הגדרות היסוד של המאמר, מה זה אידאה אלוהית ומה זה אידאה לאומית. אידאה אלוהית, אומר הרב, זה כוח החיים שמעצב את הצד הרוחני במציאות. אידאה לאומית זה כוח החיים שמעצב את הצד הלאומי במציאות. אומר הרב, כל חברה, יש כל אדם וכל חברה פרטי, יש לו הכנה לרעיון אלוהי, יש לו איזה רעיון, אידיאולוגיה, תפיסת עולם רוחנית, בסדר? ואמרנו גם אדם אומר שאין אלוהים, זה גם תפיסת עולם רוחנית מסוימת, והתפיסת עולם הזו הולכת ומתלבשת בסדר חיים חברתי, במציאות חיים חומרית שמשפיעה על כל תחומי החיים. אין שום תחום בחיים שסופו של דבר לא יבוא לידי ביטוי תפיסת העולם הרוחנית שעומדת בבסיס החברה או בבסיס הרעיון הפרטי של אותו אדם. בסדר? עכשיו, הרעיון הרוחני זה עייפות. בסדר? אני חש את זה בקהל. רעיון רוחני של עייפות, שילך ויתממש בסדר חיים של סוף השיעור ומנוחה של שבוע לקראת הפלסוף של שבוע הבא. מקובל עליכם? נעצור, כן.